ברוכים הבאים לעונה השנייה של פודקאסט הטכנולוגיה מדברים פתוח.
אני ג'וש סלומון.
ואני אילן פינטו.
יחד אנחנו מדברים על כל מה שחדש בעולם הפיתוח והקלאוד, וקשור ישירות או על הדרך לקוד פתוח.
ככה זה, אחרי שעובדים שנים באופן סורס, חייבים להעביר את זה הלאה. אז שימו אוזניות, תגבירו את הווליום ותעשו מקום למקצועניות והמקצוענים שבאו לדבר איתנו פתוח ולעניין. מדברים פתוח, מתחילים!
בוקר טוב אילן.
בוקר טוב ג'וש, מה נשמע?
כרגיל בזמן הזה סביר ביחס לנסיבות.
אנחנו עושים את ההקלטה של כמה פרקים באותו יום, אז כאילו זה לא הולך להשתנות.
נכון.
הבוקר יישאר הבוקר והתשובה של הסביר תישאר סבירה.
וימשיך להיות מחוץ לחדר ממש ממש קר, אבל החדר כבר התחמם, חם ונעים.
מלחמה, הרבה כיף. טוב, אבל יש לנו פרק מעניין היום, לא?
יש שם פרק מעניין, יש שם פרק על המחשוב במכוניות. רציתי להגיד בעולם הרכב, אבל...
בעולם הרכב זה נשמע יותר מגניב.
במכונית, אני חושב במכונית נשמע יותר מגניב. להבין כמה מחשוב יש לנו בקופסה שאנחנו
שומעים. אם אתה אומר את זה כאילו באנגלית, זה נשמע יותר כאילו Edge Computing.
הבלוג בעברית היום, למרות שהבטחתי לליעד שנעשה בלוג במרוקאית.
אוקיי, בסדר, אז מי האורח שלנו?
יגאל בלום, עובד רדט, ותציג את עצמך.
טוב, אז קודם כל שלום לכם, נחמד להיות פה, פעם אני מקשיב לכם תמיד, אז נחמד להיות מהצד יאללה, הזה.
גם מאזין
וגם חנפן.
כן, לגמרי. אז כמו ששוש אמר, אני עובד רדט בקבוצה שנקראת Special Project, ויש לי המון שנים בעולם הרכב, קצת אחרי שהאייפון יצא, 2007-2008, התחלנו לחבר אייפונים ואייפודים לרכבים, משם עברנו לנהל את כל ה-Head Unit, כן, עבדתי בחברה שקוראים לה עדיין ג'אנגו, אז קראו לה ג'אנגו, הם קוראים לה ג'אנגו קונקטיביטי, היא עושה עוד דברים בעולם הרכב, היא עושה ניטור של סביבת נהג היום, המון שנים בהמון תחומים. לאחר כמה מעברים מצאתי את עצמי גם עובד בג'נרל מוטורס בטורונטו.
שזאת חברה מאוד מוכרת בעולם המכוניות.
כן, זה כבר יצרן אמיתי.
איזה מותגים יש תחת ג'נרל מוטורס?
פשוט זה מתחיל משברולט, עובר דרך ביואיק, מגיע לקדילאק.
זה הרכב שלך ג'וש, לא? מה יש לך? מהפודקאסט הוא קיבל קדילאק.
כן, אבל רק עם סתקאית.
זה המממן שלנו. אין פה שום פרסומת סמויה, הם רק מממנים אותנו בקטנה.
אז גם שם, הרבה בעולמות של ה-Head Unit, של בעצם מה שאנחנו משתמשים בו לשמוע, לצרוך מוזיקה, לנווט ודברים כאלה. ועם הזמן, מה שקורה זה שמעבירים יותר ויותר... יותר מהפרוססינג שקורה לתוך אותו רכיב חומרה. זאת אומרת, אם פעם...
כמה מחשוב יש לנו ברכב?
אין סוף.
מה זה אין סוף?
כמעט כמה? כל דבר שאנחנו חושבים שהוא מכני, הוא כבר לא כל כך מכני.
וואלה.
ההגה הוא כבר ממוחשב, ברקסים, הרבה, המון דברים שאנחנו חושבים ש... וואלה, זה בסך הכל מושך חוט, מזיז דבר, אז זה כבר לא שמה?
זה לא ברכב חשמך, אתה מדבר על רכב סטנדרטי, בנזין או היברידי?
רכב סטנדרטי לחלוטין, שיש לא אגיד לכל אחד מאיתנו, אבל החל משנתון מסוים, כן, הרבה חלקים מהרכב הם בעצם ממוחשבים, אבל יש איזשהו שינוי שקורה, בעוד פעם כל יחידה כזאת הייתה יחידה עצמאית, שהייתה אולי מדברת עם יחידות מסביבה, אבל היא הייתה המחשוב, כוח המחשוב שלה היה עצמאי, בעצם אנחנו עוברים לעולם שבו כל אחד מהם הוא יותר או סנסור או מנהל איזושהי יחידה ספציפית, אבל ברמה המאוד נמוכה. ולעומת זאת, הרכיב התוכנתי שלו בעצם עובר לרוץ ב-Head Unit, ביחידה אחת מרכזית.
אם אני אתרגם את זה רגע ל...
המיין פריים של המכונית.
לא, רגע, אני אצל לתרגם רגע את הסיטואציה. יש לי עכשיו בגלגל איזה מין מד לחץ אוויר. פעם הוא היה... גם חיישן וגם איזשהו יחידת מחשוב שמשדרת לאנשהו. היום הוא רק חיישן, אבל החלק המחשובי, ואולי הוא משדר את זה החוצה, בעצם עבר לאיזשהו מחשב מרכזי ברכב?
כן, קצת כמו הגוף שלנו.
יש מוח אחד.
האצבע היא לא מנהלת את עצמה, המוח מנהל אותה והיא מוציאה... הודעות למוח.
אבל זה אומר שמערכת הבלמים, מערכת החיישנים של הנהיגה האוטונומית במידה זו או אחרת שקיימת באוטו, מעקב אחרי נתיב, קרוז קונטרול, זה, ונגן המוזיקה ווייז רצים על אותה יחידה.
נכון.
שמה מפחיד.
נכון, מבחינת חומרה הם אכן רצים על אותה יחידה, ופה בעצם, סליחה, על אותה חומרה, פה בא בעצם הקושי, ובעצם הייחודיות, והשאלה איך אתה מטפל בזה, באופן שאתה לא מאפשר לשני הדברים להפריע אחד לשני. זאת אומרת, זה שאני עכשיו מנגן שיר, לא אמור למנוע ממני ללחוץ על הברקס. ללחוץ אני תמיד יכול, אבל אנחנו רוצים שהוא יעבוד, גם אם בדיוק עכשיו מתחלף שיר, או בדיוק אנחנו מורידים משהו מהאינטרנט.
זה בעצם אתגר שנובע עכשיו מהתצורה החדשה של המחשוב?
נכון.
יש עוד אתגרים?
עוד אתגר, אני חושב שזה האתגר, כאילו את החלוקה הזאת היא באמת האתגר המשמעותי ביותר by far, וזה משהו שמדברים עליו המון, גם מבחינה, בעצם גם במימוש, אבל עוד הרבה לפני זה, ברמת התקינה וההגדרות, ובעצם אנחנו מסתכלים על שוק הרכב, ואנחנו מסתכלים, כאילו סליחה, על המחשוב ברכב או בכלל, אנחנו מסתכלים על, נחלק את זה לשלוש קטגוריות, אני לא רוצה, אולי יש גם קטגוריות פנימיות, אבל אני לא חושב שזה כל כך חשוב החלוקה בפנים, אבל נסתכל על פעילויות שהן 100% קריטיות, זאת אומרת, שום דבר לא יכול להפריע. לדוגמה, EBS, הבלמים צריכים לעבוד תמיד, לא משנה מה קרה, הם צריכים לעבוד.
זאת אומרת, אפילו אם יש לי עכשיו איזשהו עדכון תוכנה, עדכון מערכת הפעלה, הבלמים חייבים להמשיך לעבוד.
הלכת טיפה יותר מדי, כי אף אחד לא יעשה עדכון תוך כדי נסיעה. אוקיי, זה כאילו זה צעד לא... באמת, זה באמת קצת, קצת מטריד. אבל כמעט, כמו שאמרת קודם את הדוגמה, אני מחליף עכשיו שיר, אני מחפש קונטקט, זה לא יפריע, בלם תמיד יעבוד, ובעצם הפתרונות שם הם יותר בעולם החומרה. זאת אומרת, יותר מעברים חומרתיים, יותר מעברים, נכון שזה מנוהל על ידי האינדיונית, אבל ברמה של אולי מערכת הפעלה שיושבת ברמת הפירמוור, בלבלים הרבה יותר נמוכים, בלי לערב את התוכנה שיושבת בלבל גבוה, כי לא תגיע לשם. מעל זה בעצם אנחנו מגיעים עם כל מיני דברים קצת יותר, שלא יקרה כלום אם הם לא יהיו מדויקים ב-100%, אפילו ניווט, אפילו פרוססינג של תמונה, אנחנו רואים שבסדר, כאילו אם ניקח את ה... אנחנו לא נוסעים במהירויות כאלה, שלקחת פנייה באיחור של, לא יודע, של אלפית השנייה תפגע בנו. אז לכן יש לנו בעצם, וזה משהו שנקרא בעצם, התקינה נקראת AZL, ASIL, אז AZL B, AZL A זה הדברים שהולכים לחומרה, AZL B זה הלבל שאנחנו בעצם מדברים עליו עכשיו, ומעל זה יש בעצם את כל הדברים שאם לא יעבדו לא יקרה כלום. זאת אומרת, נכון, לא נחמד שאני לא מצליח לנגן עכשיו את השיר שאני רוצה לשמוע, וזה מפריע לי לשיר בזמן שאני נוהג, אבל לא יקרה כלום. וזה בעצם הלבל השלישי, והמטרה שלו, חלק מהקושי והאתגרים בליצור תוכנה שמנהלת את זה, זה בעצם לבצע את החיתוכים ואת הקצאות המשאבים של החומרה, כי כמו שג'וש אמר מקודם, או שזה היית תאילנד, שבעצם יש לנו רק חומרה אחת, איך לחלק את זה בצורה שתבטיח לנו את כל הדברים האלה. והדרך שבה עושים את זה, זה הרבה וירטואליזציה, קודם כל.
וואו.
ומעל זה, קונטיינריזציה של אפליקציות.
ממש VM'ים בתוך המכונית?
כן. בעצם מה שאנחנו רואים הרבה, זה שעל החומרה עצמה ירוץ איזשהו הייפרוויזור. הרבה פעמים מי שיספק את ההייפרוויזור הזה, יהיה יצרן החומרה בעצמו.
זאת אומרת, זה לא אותו VM שאני משתמש בדאטה סנטר, אלא זה VM ייעודי לעולם הרכב?
כן, יהיו שם ליירים קצת יותר מתוחכמים, כי למשל, הוא ירצה להיות מסוגל, לדוגמה, לחלוק סטורג' בין ה-VM'ים. ממש לתת גישה, וכבר בלבל של ההייפרוויזור, או לחבר על ידי PC. הוא בעצם קצת יודע יותר על המערכת מאשר המקרה הכללי שתיארת.
רגע, אתה בעצם אומר שיצרני הרכב, הם מייצרים מתחרים בווימוור וברדט, וזה מייצרים הייפרוויזרים שלהם, שספציפיים לעולם הרכב.
אז זה לא בדיוק יצרני הרכב, זה בעצם
הספקים
של יצרני הרכב, כן. שזה יכול להיות גם, יש חברה שנקראת Green Hills, שזה אחד הדברים העיקריים שהיא עושה, את ההייפרוויזור הזה, אבל גם אני יודע על יצרני חומרה ספציפיים שמייצרים את זה בעצמם,
ומשתמשים באופן סורס, אנחנו לוקחים את KVM ועושים עליו פורק או משהו, ומשפרים אותו שהם פרום סקרץ' כתבו?
לא, הם באמת פרום סקרץ', כי צריך להבין שבעוד שאנחנו מכניסים המון אספקטים של אופן סורס לתוך העולם הזה, העולם הזה לא מגיע משם. גם לא יצרניות החומרה, הם לא הגיעו מהאופן סורס, ולכן זה עבודה שאנחנו, כחלק מפרטנרשיפ שאנחנו מבצעים, או אם בין אם זה לקוחות או פרטנרשיפ, אנחנו רדת, מאוד דוחפים את הכיוון של להגיע לאופן סורס. דוגמה אחת שהייתה לנו עם אחד מהפרטנרים, היה שהוא רצה לתת לנו איזושהי דרך לגשת לחומרה, אבל עם דרייבר, עם API מאוד ספציפיים לו. ובעצם הדרישה שלנו הייתה שאנחנו רוצים לתת, אנחנו חייבים שהפתרון מעל זה לא יהיה תלוי בחומרה הספציפית שלו וב-API שלו, ושהוא ייתן לנו גישה שהיא הרבה יותר גנרית, כדי שאנחנו נוכל בעצם לתת קוד פתוח מעל זה. כי חלק מהבעיה זה שברגע שהוא, גם הוא רוצה להפריד בין בעצם בינו לבינינו, מה שבעצם GM לא מעט, כאילו, לא, פרטנרים לאו דווקא מעניינים אותם, אבל יש חלק שכן, חלק שפחות.
אז רגע, קפצת פה רגע לפתרון שאתה, לפרויקט בעצם שאתה עובד עליו.
נכון, קצת קפצתי.
קצת קפצת, אבל בוא, אז אני נחזור רגע. אתה בעצם חלק מפרויקט, עובד בעצם על מוצר שנקרא Rivos.
נכון.
מה בעצם הוא מאפשר בתוך עולם הבעיה שתיארנו קודם? מה הוא פותר לנו?
אוקיי, אז Rivos זה בעצם קיצור של Red Hat In Vehicle OS. הוא בעצם ירוץ מעל ההייפרוויזור הזה שדיברנו. מה הוא יעשה? הוא בעצם ינהל את כל היחידות ברכב.
לינוקס קודם כל.
קודם כל, ודאי שהוא יהיה לינוקס. הוא מבוסס, בעצם הוא שילוב של מצד אחד, מצד אחד הוא יונק מ-RHEL רגיל, מצד שני הוא גם יונק מפרויקט אופן סורס, מבוסס סנטוס שנקרא AutoSD, והוא אופן סורס, AutoSD הוא... הדיסטריביושן שלו הוא פתוח לגמרי.
אז זאת המערכת הפעלה שתהיה בתוך ה-VM.
כן, בתוך אחד ה-VM'ים לפחות.
ומה היא נותנת לנו?
בעצם היא מאפשרת לנו להריץ, המטרה היא להריץ בעיקר containerized applications, זאת אומרת אפליקציות בתוך קונטיינרים, היא מאפשרת לנו לנהל את הקונטיינרים השונים, היא מאפשרת לנו גם לחלק, גם Rivos עצמו מאפשר לנו לחלק את המשאבים שהוא מקבל, בעצם לשני הליירים שדיברנו עליהם מקודם, על ה-ASLB ועל מה שנקרא QM, שזה Quality Management, בעצם מה שפחות קריטי.
זאת אומרת, זה לא קורה ברמת ה-VM, אלא זה קורה ברמת המערכת הפעלה. יכול להיות לי שתי VM'ים, צורך העניין שלוש VM'ים על אותה חומרה, וכל אחת יכולה לטפל בכל אחד מהליירים.
כן, כן. זה הרעיון, שבעצם אנחנו מייצרים, הרעיון הוא לייצר, יש משהו שחבר של קונטיינרים אומרים, שבעצם לינוקס זה תמיד קונטיינר, גם שאנחנו חושבים שאנחנו עובדים על הבסיס של לינוקס, גם ההוסט שלו הוא קונטיינר, כי בעצם הוא הקונטיינר שמכיל את כל המשאבים,
כן.
אבל בסופו של דבר הוא קונטיינר, ולכן הרעיון הוא לפצל בין מה שרץ עליו, לבין לייצר איזשהו קונטיינר, של משאבים, בעיקר בעולם של משאבים, עליו ואותו להגביל, ושם להריץ את ה-QM applications.
וכמובן, לא דיברנו, אבל אני מתאר לעצמי שלפחות לצורך ה-ASLB הזה, זה כמובן real-time חייב להיות.
כן, חלק אחד הדברים הכי גדולים שמפרידים בעצם, בוא נגיד הפער הראשון שהיה בין Rivos לבין RHEL רגיל, היה בעצם קרנל אחר, קרנל שתומך ב-real time.
אם אנחנו כאילו מפרקים את זה, אז בעצם מה שקורה זה שיש לנו open source בתוך הרכבים. ברגע שמי שבעצם צורך את Rivos, יש לו open source ברכב, שזה דבר מדהים.
זה דבר מדהים, ואני שאלת השאלה שאני שואל את כולם בשלב הזה בערך, מבחינת סקיוריטי, כמה זה מייצר יותר בעיה שמישהו ייסע לידך ברכב וישתלט לך על הרכב?
זה אתגר או יתרון?
יעשה לך משהו או שזה יתרון שבעצם בגלל שזה אופן סורס, שכל כך הרבה עיניים רואים את זה, בגלל זה יש הרבה פחות בעיות.
אז אני חושב שזה קודם כל מתחבר לאמירה כללית שהיא תמיד קיימת על אופן סורס, האם אופן סורס הוא יותר סקיורד או פחות סקיורד.
לכן אני שואל את כולם, כי שאלה כללית.
כי מצד אחד, כי מצד אחד אנחנו אומרים, יותר אנשים יודעים מה רץ שם, אז הם ימצאו את החורים, מצד שני הם ימצאו את החורים, והרבה מהאנשים אחרים יהיו מספיק טובים בשביל לסגור אותם. ולכן אנחנו בעצם בטרייד אוף הזה, תמיד הגישה שאני מכיר בדרך כלל שאופן סורס נחשב יותר סקיור, בגלל שיותר אנשים רואים אותו, אבל בעצם כדי להגיע לשוק הרכב, יש לנו בעצם תהליך שנקרא functional safety, שזה בעצם איזשהו איזון, אפשר להגדיר, בין being functional, זאת אומרת, לבצע את מה שאנחנו רוצים לבצע, לבין להיות safe, להיות בטוחים שמה שקורה באמת יקרה ולא...
בעצם החופש פעולה שאתה נותן לתוכנה, לבין לשמור על איזשהם גבולות גזרה של... של, תכניס לי עכשיו
של את... של בטיחות ושל... בטיחות, כן. זה, כן.
השיר ברדיו שמחבל את, את הבריקסים.
לגמרי. ומהבחינה הזאת צריך לזכור, כאילו, החלק הקל תמיד ב-functional safety, צריך לזכור את ה-functional, כי אנשי safety תמיד, הדרך הכי קלה זה להגיד לא, אני יכול לא להריץ משהו, ואז הוא יהיה תמיד safe. הבעיה שלנו זה שאנחנו גם רוצים שהוא יהיה functional. ובעצם פה יש תהליך שלם של סרטיפיקציה שמתבצע, הרבה דרישות, הרבה עמידה בכל מיני תקנים, שבעצם באים ואומרים, אנחנו מבצעים את מה שתכננו, בעצם התוכנה שלנו מבצעת את מה שהיא מצהירה שהיא מבצעת, לא פחות, לא יותר, זו הדרך שהיא מבצעת אותו, וכל זה בעצם מאפשר לנו לבוא ולהגיד, אנחנו בטוחים במה שאנחנו עושים.
יש גם תקנים על ובדיקות של כל ה-supply chain, של כל מה שמשתמשים בו, כל library, כל דבר, כל זה,
ודאי.
צריך לעבור סרטיפיקציה.
כן, וזה שזה open source, אני חושב משית הרבה, אני חושב ששם הרבה פוקוס עלינו כרדת, בתור ספקים של כל הדבר הזה, כי בעצם אנחנו לוקחים, את כל החבילות האלה ביחד, ובודקים אותם מצד שני, יותר קל לנו כי הוא פתוח, אנחנו לא צריכים להתחיל לתאר לעצמנו, או רגע, מי יצר את הקופסה השחורה הזאת, ולך תמצא מישהו שמבין בה, ויודע לענות על השאלות.
בעצם אנחנו מכירים את זה מעולם התוכן של רל כבר, זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים לתת רל שהוא סקיורד, אנחנו יודעים גם לתת את הרייבו סקיור, כי זה בסוף נגזרת שלו.
נכון, יש טיפה, זה טיפה שונה, כי זה ארגונים שונים. בוא נגיד את זה ככה, אני לא יודע, לכל אחד יצא לעבוד עם ארגונים בעולמות שונים, כל עולם יש לו את הזה שלו.
יש ניואנסים, כן.
יש ניואנסים, אני אגיד שבעבר את אותה תוכנה שהרצנו ברכב, וחשבנו לשווק גם לעולם התעופה, כי מבחינת ניהול מולטימדיה זה אותו דבר, אבל אז גילינו את התקינה של עולם התעופה, ואמרנו, טוב, אנחנו נגיד שלום ונוותר על הסיפור.
בוא נגיד אם יש בג זה קצת יותר משמעותי.
בעולם תעופה צריך, אני לא יודע מה עושים, הרבה פעמים זה שעושים, זאת אומרת, נותקת לחלוטין, לא קשורה לכלום.
כן, היא לא באמת.
היא רק מולטימדיה, והיא לא מחוברת לשום דבר.
כן, היא לא תהיה מחוברת לטיסה, אבל היו הרבה שאלות שאמרנו, אוקיי, אנחנו נצטרך להעסיק אנשים שמתעסקים רק בדבר הזה, וויתרנו לפני הרבה שנים. אז בגלל זה אני אומר, לבוא להגיד, יש לי סקיורד, אז הוא סקיורד הרכב, יש איזשהו פער, כי כשהוא סקיורד באיזשהו שרת, זה משהו אחד, כשאתה יושב עליו.
למעשה, מה שאנחנו אמר פה, בעצם זה ארכיטקטורה שונה מבתעופה, כי בתעופה לא, למרות שהיא סופר ממוחשבת, המטוסים היום, לא הכניסו שום דבר שלא קשור לתעופה, לאביוניקה, למערכות של האביוניקה, ופה אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לחסוך כסף, הכל יחד, הכל זה, אנחנו רוצים, חגיגה אחרת.
האמת שזה מוביל רגע לשאלה הבאה, זאת אומרת, אז... הבנו שהארכיטקטורה מבוססת עכשיו VM-ים, קונטיינרים, ליירים, אבל בסוף, מה היתרונות של זה? זאת אומרת, מעבר לחיסכון אולי בעלות, איזה יתרון יש? למה עכשיו שחברה תבוא ותעשה את כל המעבר הזה, שזה, בוא נגיד את האמת, כאב ראש לא קטן, מיוחד לחברות שהן מתעסקות בעיקר ברכבים, בחומרה, לא מעניין אותם עכשיו להתעסק בכל עולם התוכנה, זה מחייב אותם לגשת לאזורים שהם לא מכירים כל כך.
אני חושב שיש שתי יתרונות משמעותיים. אחד זה בעולם הבדיקות, הטסטינג, והשני בעולם האפגרייד, שהם די באים ביחד. צד אחד, בעצם ברגע שהכל מוגדר תוכנתית, יש היום עולם שלם שנקרא SDV, Software Defined Vehicle, שבעצם בא ומגדיר את כל רכיבי התוכנה שיש ברכב, ומאפשר לי לייצר לו, זה נקרא תאום דיגיטלי, Digital Twin. אני בעצם יכול להריץ בענן, תאום דיגיטלי למה שירוץ לי במכונית עצמה, ולבצע חלקים מאוד גדולים משלב הטסטים שלי, לבצע אותם בענן, בלי צורך במכונית או בפריסה שלה.
שזה עסק יקר בעצם.
זה עסק מאוד יקר. כשאני עבדתי בג'נרל מוטורס בטורונטו, יצא לי להצטרך לנסוע לג'נרל מוטורס לסניף בדטרויט, כי לא הייתה לי את פריסת הרכב הרלוונטית, שמרוב שזה יקר.
ועכשיו כאילו אתה יכול בלחיצת כפתור, יש לך איזה רכב וירטואלי כזה?
זה גם זמן. אם יש לך רכב, נאמר באיזה רכב אתה יכול לבדוק עליו, מצד אחד הוא יושב שם 24-7 כל הזמן, אתה יכול כל פעם לבדוק דבר אחד, מצד כשאתה לא בודק, אתה עדיין משלם על הרכב שעשית, כי משהו לא רץ עליו. בזמן שפה אתה יכול להריץ 5 במקביל, או 500 במקביל, לא יודע מה, כשאתה צריך, ואז להוריד אותם, ואז זה עולם אחר לגמרי, בעולם הבדיקות.
יהיה גם נכון להגיד שזה יותר בטיחותי, זאת אומרת, אתה יכול עכשיו להריץ הרבה יותר סוגים של בדיקות על רכב דיגיטלי.
נכון, אני גם יכול לסמלץ ביותר קלות את כל המצבים, כי בסופו של דבר להריץ בדיקות ברכב אמיתי, יש דברים שיותר מסובך לבדוק ויותר מסובך לסמלץ, אינפוטים מסוימים.
ה-IBS עובד בזמן שקורה משהו.
כן, לסמלץ כל מיני סיטואציות הרבה יותר קל באופן תוכנתי. ובאופן דומה אנחנו מדברים על אפגרידים. אם היום, אם מסתכלים על קודם, על מצב שבו כל סנסור יש את כל רכיבי החומרה שלו, אז לעדכן אותו, איך אני מחבר אותו לעולם, מאיפה הוא מקבל עדכונים. מה שהיה לנו ב-GM באחד הפרויקטים, בעצם, אומנם הכוח מחשוב ישב בכל מיני רכיבים בתוך הרכב, אבל בעצם החיבור לאינטרנט עבר דרך ה-Head Unit. אז ה-Head Unit, קונפיגורציה מסוימת, היינו משנים אותו להיות בעצם access point ליתר היחידות ברכב, אבל אז כל אחד מהם היה צריך לקבל את החבילה שלו, להתעדכן. כל זה אנחנו בעצם אומרים, כל האפדייט הולך לאותו מקום, כל הקונטיינרים נשמרים באותה יחידה, זה מאפשר לי לבצע את האפגרדים מאוד יותר מהר, לא בנהיגה כמו ששאלת כן. מקודם, לא, זה צעד אחד קצת יותר מדי, אבל כשאני חונה בבית, חזרתי הביתה, הרכב מתחבר ל-access point בגראז' או בבית או whatever, ומשם שולף גרסה חדשה, ובבוקר כשאני יוצא, אז יש לי גרסה חדשה. חלק מזה זה דברים שכבר קיימים היום, בעיקר בטסלות, שזה עולם בפני עצמו. אפשר לדבר על ההבדלים קצת, מה הם עושים. אבל בעצם, כן, אתה מגיע בערב, אתה חונה בערב עם תוכנה X, ויוצא לדרך עם X פלוס 1.
אגב, אנחנו דיברנו על זה בשיחה המקדימה. גם האלמנט הכלכלי פה הוא משמעותי, כי עוד יחידות, זה בסוף מגיע להרבה כסף, זה נשמע מעט, אבל מסתבר, אותי זה הפתיע, לכן אני מזכיר את זה.
נכון.
ואם מעברים את זה למטוסים עוד פעם, כן, אז אתה יודע, בבואינג 787, להתקין מערכת מולטימדיה, לא משנה כמה היא עולה, זה לא, אין על זה אימפקט על זה, המחיר של המטוס הוא בעשרות או מאות מיליוני דולרים, אז הוספת עוד מערכת ב-100,000 דולר.
אני יכול להגביל את
זה משמעותי.
ברכב, אתה מתחרה על המחירים, אתה כל הזמן בתחרות.
וזה גם משהו שלא, אתה לא מוכר ללקוח. זאת אומרת, זה שיש לך יותר סנסורים, כאילו, סנסורים כן, אולי, אבל זה שיש לך CPU בסנסור שהוא כזה או אחר, זה לא משנה ליוזר.
נכון, הוא לא יודע בכלל.
הוא לא יודע, ואתה לא תגבה ממנו יותר כסף בזכות זה.
אלא אם כן הוא שמע את הפודקאסט הזה, ואז הוא יודע.
אולי.
אבל השאלה אם יהיה מוכן לשלם
על זה. לא בטוח.
אנחנו סיפרנו לו איזה סוגים יש, ואיזה חברה כדאית יותר, גם אנחנו לא יודעים. אבל זה משהו שאי אפשר, בעצם היצרנים לא יכולים לגלגל ללקוח, ואז זה מסובך. כי אם הוא יכל לגלגל את הלקוח, אז כנראה שפחות היה אכפת לו.
אנחנו הפריירים בסוף, אתה אומר.
בסוף מישהו משלם את החשבונות האלה, זה תמיד האזרח, בדיוק.
טוב, סתם איזו שאלה ככה שאלתה לנו, האם יש שפות תוכנה, שפות תכנות מסוימות שמשתמשים בהן ברכב, או שזה בעצם ברגע שזה קונטיינרים, אז אני יכול לכתוב בכל שפה?
פייתון.
פייתון ברכב. אז כרגע בעצם זה מתחבר קצת לעולם שדיברנו עליו, על functional safety, אז כרגע מבחינת functional safety, מה שרדת רואה, זה רק כתיבה בשפת C. הסיבה היא, קודם כל, כי לשפת C אין, הרנטיים שלה הוא יותר פשוט, אין רנטיים שמתחבר תמיד, הכל מתקומפל, ואפשר לבדוק את הדברים יותר בקלות. ולכן הקוד כרגע נכתב רובו ככולו ב-C. אני אשים מה הוסגר, משהו שונה. דיברנו מקודם על זה שיש לנו הייפרוויזור ומעליו יש VM-ים, אז בהרבה מערכות אנחנו נראה שאת חלק המולטימדיה מבצעים על ידי VM שמריץ אנדרואיד, אז שם כן יהיה לנו ג'אווה, אולי קוטלין, דברים שנמצאים בתוך מכונת אנדרואיד, אבל מראש הדברים שמוגדרים כ-QM, זאת אומרת הם
עברו איזושהי הבטחת איכות.
גם, לא, הם עברו הבטחת, לא, הם גם עברו, הם בעצם הדברים הפחות חשובים, הם לא יצריכו, וגם הם רצים בתוך VM נפרד מהכל, זאת אומרת, הם כל כך מופרדים שהם לא יפגעו בשום דבר אחר, ולכן אנחנו בעצם יכולים להריץ אותם בשפות אחרות.
זה גם קשור פה לסאפליי צ'יין, כי אם אתה צריך עכשיו את כל הסאפליי צ'יין של רס, למשל, לתמוך, אז זה פשוט עוד המון המון עבודה.
נכון.
לעשות סרטיפיקציה לכל הלייבריז, לכל הדברים.
לגמרי, לגמרי. לא מן הנמנע שאנחנו נעבור לראות שפות, כאילו ככל שנראה יותר ויותר פיתוח ויותר דברים, לא מן הנמנע שנגיע לרס, בעיקר בעקבות הכניסה של רס לקרנל, אז אנחנו כנראה נראה את רסט באיזשהו שלב, אבל זה בסופו של דבר גם שאלה של משאבים של סרטיפיקציה. זאת אומרת, כמו שאמרת, מתישהו אני מסכים איתך, אני חושב שזה יגיע, בעיקר כי מדברים על רסט בתור השיא הבטוח, אז מרגיש קצת לפעמים מוזר לא לבחור בו, אבל כרגע זה המצב. זה שאומרים שהוא בטוח, עוד אף אחד לא נתן לו חותמת.
טוב, כל הקצב בעולם הרכב הוא הרבה יותר איטי, לפחות היה עד לא מזמן, אני מניח שזה עדיין, למרות שזה נראה מהר יותר, זה עדיין יותר איטי ממה ש...
אז אני מאמין שזה מהר יותר, זה נכון, אבל מהר יותר מצו, זה לא יודע, צו מהיר יותר. אז זה נכון, זה פשוט שוק שזז לאט יותר, בעיקר השוק הוותיק, החברות הוותיקות, יש להם את הסייקלים שלהם, את הזמנים שלהם, מתכננים בדרך כלל שנתיים, כאילו עובדים היום על מה שיצא לשוק בעוד שנתיים.
שמעתי 8 שנים. כשאני התעסקתי ב-IoT לעולם הרכב, וזו התוכנית הייתה, כאילו מעכשיו מתכננים למה שיצא עוד 8 שנים.
בשלב התכנון, לא אני חושב פחות בשלב הפיתוח. זאת אומרת, בתכנון אתה כנראה צודק.
זה כמו תעשיות ביטחוניות בינינו. זה כמו, לא יודע,
טילים?
טילים, כן. כשהטיל בפעם הראשונה שהוא יוצא מהמשגר, החומרה שרץ עליו, אתה צוחק, בטלפון יש לך חומרה יותר חזקה.
כן. אז כן, יש לפעמים, בעיקר שאנחנו מדברים על חיבור לדיווייסים ולפריפריל חיצוניים, אז באמת נוצר את הבעיה הזאת. אם ניקח את האייפון לדוגמה, אז באמת הייתה איזה שלב של איזשהו מעבר שהיה קשה, זאת אומרת, תכננתי משהו 8 שנים מראש, ואז פתאום כאילו...
לא ידעת שיצא.
כן, לא ידעתי שישנו לי את העולם, אייפון שינו קונק, כאילו, דברים אפילו שנראים לנו מאוד איזוטריים, כמו החלפת קונקטור, אני לא יודע כמה מכם מכירים, היו רכבים, שהיה להם בילט אין את הקונקטור של ה-32, את הקונקטור הרחב של האייפון, היה להם בילט אין ברכב שאפשר היה להושיב את הטלפון, ואין יותר טלפונים כאלה, אז באמת זה עוד שיקול מעבר לתכנון. צריך לזכור שבעוד שאנחנו מחליפים את הטלפון שלנו במקרה הטוב פעם ב3 שנים, רכבים נשארים על הכביש 15 ו-20 שנה. זה בעצם מוסיף אתגרים מאוד משמעותיים גם על התכנון, גם על התמיכה, אמרתי טלפונים אבל גם שרתים. אנחנו לא מצפים היום שמישהו לוקח אפילו רדת, מישהו לוקח רל, מתקין אותו, אנחנו לא מצפים שהוא ימשיך לרוץ על אותו שרת, ימשיך לקבל אפדייטים במשך 15 שנה, בעוד בשוק הרכב אנחנו מצפים לזה. אנחנו לא חושבים שרכבים יישלחו לגריטה כל כך מהר.
וגם זה מינימיזציה של שוק האוויוניקה, ששם אתה מצפה 30 ו-40 שנה.
לגמרי.
שאותה תוכנת תרוץ.
אז אנחנו לא נלך לעולם התעופה. לא יהיה כזה.
אבל עולם תעופה, סיפורים, אתה צריך לתמוך בבוינג, יש להם מחסנים של פרוססורים, כי הם יודעים שלאורך הזה יפסיקו לייצר את הפרוססורים שיש להם על המטוסים שלהם, ופרוססור חדש זה תהליך סרטיפיקציה מטורף, אז הם לראש קונים את הפרוססורים שישבו להם במחסן, שכשאינטל מפסיקה לייצר זה לא הבעיה שלהם.
כמו בשיפוץ, כשאתה משאיר כמה בלטות בצד.
אני הלכתי על משהו קצת יותר מתקדם, במרכבה, ראיתי איזושהי תוכנית על מרכבה 3. עכשיו, מרכבה 3, יש שם גם כן מחשוב, זה התחילו את המחשוב שם, ובסימנים הראשונים של מרכבה 3, ואין יותר, זאת אומרת, זה לא קיים. אז בצהל מחזיקים כמה אד יוניטס כאלה, שסדר גודל של, אני לא יודע, 586, פנטיום, משהו כזה, וזהו, ואין לך איפה להשיג את זה חוץ משם.
אז אתה העלית פה נושא קודם, ושבדעתי חוזר קצת עכשיו, וזה יהיה טוב לסיים איתו. מה ההבדלים בין רכבים חשמליים, טסלות, לבין רכבים קיימים? כאילו, אין את השמרנות, רוב החברות, לא כל החברות, הרבה חברות של רכב חשמליים, חברות חדשות.
נכון.
אין להם לגאסי של שמרנות, אין להם זה. האם זה גם משפיע באמת על ה... תפיסה של מערכות המחשוב שנמצאות, או שהם לקחו את מה שיש ורק שמו אותו בחברות חדשות?
לא, אני חושב שזה בעצם מה שעשה פה את המפץ. מדברים תמיד על טסלה, וזה באמת החוד החנית פה, של מפץ בשוק, ואני חושב שחלק מזה זה היה שהם התחילו מ-0, התחילו מסקרץ', לא היה להם שום דבר לסחוב איתם, לא מכוניות, לא אנשים, לא מפעלים, זה הרבה, זה משהו מאוד גדול, שבעצם הם לא סחבו איתם, ויכולו להתחיל מאפס, לפחו לבוא ולהגיד, אנחנו עושים עכשיו חדש, למיטב ידיעתי, מריצים לינוקס, במערכות שלהם, איזשהו פורק שהם עשו באיזשהו שלב, לפני הרבה שנים, ואותו הם מפתחים, אבל זה אפשר להם בעצם, לבוא נקי לעולם הזה, ולנסות לפתור אותו בדרך אחרת, לא לראות איך הם מסדרים את מה שיש להם, בשביל שיתאים לעולם חדש. וזה חלק מה... אני חושב שזה היכולת שלהם לרוץ קדימה, נובעת בעיקר מזה.
ואתה חושב שחברות המסורתיות יותר יגיעו לשלב הזה ויגידו, יאללה, צריך, בוא נעצור, ובוא לעוד 4 שנים נבנה הכל מחדש, או שזה לא יקרה?
אני חושב שזה כבר לא יקרה, כי הם כבר בתהליך של המעבר. אני לא חושב שהם יעצרו עכשיו את מה שהם עשו. אני חושב שהם בתהליך מעבר, יש יותר ויותר מדינות שמחייבות החל משנה מסוימת למכור רק להוציא רק רכבים חשמליים חדשים. אחר נכון, ראיתי שבקנדה זה 2030, שלא ימכרו יותר רכבי בנזין, אז הם נאלצים לעבור לשם. אני יודע, שוב, בגלל שגרתי בקנדה, הדברים שאני שומע על סגירת מפעלים ישנים בעולם של בנזין ופתיחת חדשים לחשמלי.
אבל כשג'נרל מוטורס בונה רכב חשמלי, היא גם בונה אותו פרום סקרץ', שלוקחת רכב קיים ומחליפה לו את המנוע ומשאירה את הדברים באיך אותו דבר.
אני חושב שהם מנסים לרכב קצת על, בסופו של דבר, על הברנדינג שלהם. הם לא יכולים, כאילו, אתה רוצה לחשוב שאתה קונה את אותו, לא יודע, שברולט, לא יודע, אני זורק פה דגמים.
קדילק, לא משנה.
ואותו קדילק, אתה חושב שאתה קונה את החדש שלו, והחדש שלו הוא פשוט חשמלי. אני חושב שזה איזשהו חיבור של ברנדינג שהם רוצים לשמר, אבל עדיין יש להם את המטען הישן, את הלסחוב איתם את הדברים, את הקשר עם הספקים, את כל העולם הזה, ואני חושב שזה מה שמעכב אותם. זה מאפשר לטסלה לרוץ. צריך לזכור, צד שני, שעדיין היום נמנסים בצד שווי שוק, טסלה היא לא, בסופו של דבר, היצרניות הגדולות הן גדולות. טויוטה, ג'נרל מוטורס, הן יצרניות מבחינת מספר רכבים, הרבה יותר משמעותיות מכולם, והם לוחות התהליך שלהן לטויוטה, טויוטה היו מהראשונים של רכב היברידי, הפריוס היה אחד, אני חושב, המוביל פעם, הסינונן הם לרכב
ירוק.
היה פריוס, אבל מצד שני הם לא האמינו ברכב החשמלי, מה שעיכב אותם להתקדם לשם, ואז אנחנו רואים את הפריחה אחרת. בארץ אנחנו רואים פה משהו מאוד מעניין של כניסה של כל הרכבים הסינים, שאני לא חושב שראיתי במקומות, בצפון אמריקה לא חושב שראיתי אותם, שוב, גם מכל מיני...
יש מגבלות רגולטוריות.
בדיוק, כל מיני סיבות פוליטיות, כן, סיבות פוליטיות.
זה לדעתי גם שילוב של בעיות, או חוסר בעיות פוליטיות, וגם בגלל שיחסית אנחנו מדינה קטנה. זאת אומרת שאתה יכול להסתדר עם רכב חשמלי שנותן לך 200 קילומטר לבטריה, שזה לא הרבה. לעומת זה, לא יודע, אם בטורונטו היית מצליח להסתדר עם כמות כזאת, כי זה פחות או יותר היה קילומטראז'ה לעבודה וחזור, בלי לעצור בשום דבר אחר.
כן, אבל בסופו של יום אתה מגלה ש-200 קילומטר ביום, רוב האנשים לא, כאילו, זה בסדר, זה מסתדר, ואני מבין מה אתה אומר, הקרבה פה... בהחלט משחק את תפקיד. מצד אחד היא משחק את תפקיד, מצד שני, ה-state of mind של ישראלים, בדרך כלל זה לא לנסוע כזה רחוק לעבודה. זאת אומרת, קומיוטינג של 100 קילומטר זה מטורלל בישראל, לעומת לנסוע לארוחת ערב ב-100 קילומטר שעשיתי בחיי לא מעט. זהו, אז בעצם יש פה כן ריצה, טסלה מובילים ומגדירים את השוק, יש פה גם חיבור בעצם בין חשמלי ואוטונומי, זאת אומרת, זה משהו שצת, לא יודע, דיברנו על זה יותר בעולם של, של סייפטי, אבל כל העולם בעצם התחבר, אנחנו לא רואים רכב אוטונומי בנזין, אנחנו רואים את הדברים האלה, לא אוטונומי מלא, זאת אומרת, הראייה קדימה, היא מדברת על מעבר ביחד, גם חשמלי, גם אוטונומי.
כי אתה אומר שהראייה קדימה היא לעבור לחשמלי אצל כולם, בסיבות רגולטוריות, כי כן. אפשר יהיה למכור פחות ופחות.
נכון.
באופן קצת מוזר, דווקא בסין, כאילו יוכלו להמשיך למכור מכוניות זה, כי בטח שם הרגולציה תהיה אחרונה ברגולציית איכות הסביבה, אבל בעולם המערבי לאט לאט יהיה יותר ויותר קשה למכור מכוניות בנזין.
נכון, למרות שאני לא יודע אם זה רק שיקולים של ירוק, יכול להיות גם שיקולי עלות, שיקולי אנרגיה, צריכת אנרגיה, משאבים מתקלים, יש פה כל מיני שאלות, אני חושב.
אבל גם ברמה, אם אני ככה מנסה לכוון לכיוון, זה ברגע שאתה נמצא ברכב חשמלי, שבו הארכיטקטורה היא בצורה כזאת, המעבר לרכב אוטונומי הוא הרבה יותר קל מאשר מרכב בנזין, שהוספת לו איזה רכיב פה, רכיב שם, ועשית לו איזה מין חצי הסבה, זה לא
נכון.
באמת, יהיה הרבה יותר קשה.
כי אמרת את מילת המפתח הסבה, אני חושב שבעצם זה ההבדל בין עשיתי הסבה למשהו, לבין תכננתי אותו מראש ככזה.
כן, תכננתי אותו ושמתי לו הכנה למצלמות, והכנה לטסלה הולכת לקנות עכשיו מלא GPU'ים, לא בטוח שברכב בנזין אתה יכול, יש לך איפה לשים GPU עכשיו.
נכון.
ולשים את הקירור שה-GPU צריך.
לגמרי, הרכב נראה אחרת, זאת אומרת, הבפנים של הרכב נראה אחרת ברכב חשמלי.
אתה צריך מקום, אתה צריך מקום פיזי כאילו.
כן, ראיתי באחת המכוניות שבעצם זה יושב, באחת המכוניות החליטו לשים את זה מתחת לבגאז', זאת אומרת איפה שאנחנו מרימים את הבגאז' ואיפה שמרימים שבדרך כלל יש גלגל ספר, אז שם יושב המחשב וכרטיסי PCI.
מישהו סיפר לי, אולי זה אתה היית, שבשביעי לאוקטובר היו אנשים שניצלו בגלל שהם הגיעו עם רכב חשמלי למסיבה בנובה, וכשהם היו צריכים לברוח, אז המחבלים ירו לרכב שלהם, אבל ירו איפה שהמנוע, עכשיו אין שם מנוע.
ירו איפה שהמנוע, ירו איפה שטנק דלק.
איפה שטנק דלק, גם שם אין טנק דלק, ואין גם יחידת מחשוב לא נמצאת שם, לכן הם הצליחו להמשיך לנסוע.
כן.
נימה אופטימית זאת, לדעתי, נסיים.
כן, אני חושב שהיה מעניין, צריך לחשוב מה לקנות לרכב הבא.
כן, אז באמת התלבטות מאוד גדולה.
כן, כן, זה בהחלט שאלה.
צריך לשאול איזה מערכת הפעלה יש. אנחנו יודעים שאם יש רייבוס, אנחנו
איזה מערכת הפעלה יש. ודבר השני, בניגוד לחלק מהדברים הגיוניים, רכבים חשמליים, לפחות הגדולים בארץ, הם עדיין יקרים. כאילו, הטבות שנתנו להם מורידים אותם.
כן, זו שאלה של באמת אינסנטיב, זה, כשהגעתי לטורונטו היה אינסנטיב מאוד גדול, גם במחיר של, כאילו, רכב חשמלי, גם הייתה הנחה גדולה במחיר, וגם הייתה סובסידיה להתקנה של, של מערכת ההטענה בבית, כי הבית מקבל, החשמל הרגיל, צפון אמריקה הוא 110, התנ"ך המהירה היא 400, זה היה שם, להתקין את זה עולה הרבה כסף, והמדינה והפרובינציה או המדינה כיסו כמעט הכל, ולאט לאט גם זה התחיל להיעלם, זה גם שאלה.
זה לא רק אצלנו, הסובסידיות נעלמות.
כן, כן. רואים את זה יותר, רואים גם את זה, ובאמת נשאלת שאלה אם זה, מתי זה יהיה המחיר יהיה שווה את זה.
תודה רבה.
הגענו לסיומו של עוד פרק מעניין שמדברים פתוח.
אנחנו מאחרים כולם נעים. נסיעות בטוחות,
סור רק בדרכים ישרות.
שהשירים אף פעם לא יפריעו לכם למערכת הבלמים.
בסדר גמור, אז אנחנו נפגש בשבוע הבא, או יותר נכון בפרק הבא.
תודה רבה.
אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר, אז אפשר ליצור איתנו קשר בדרך דף הטוויטר שלנו, בלינקדאין.
אפשר דרך ג'נרל מוטורס לתרום למען הספונסורשיפ של
הפודקאסט, לפרקים הבאים,
כן.
לא רמז דק, דק מאוד, אנחנו כל הזמן רומזים לאיזו חברה מסוימת שתיתן לנו ספונסורשיפ, ותודה רבה ליגאל.
תודה רבה לכם.
להתראות.